כל זו. שלוש שלמות הן יסודות נישואין על פי תורת ישראל, עמוד 46, פסקה שנייה. פסקה שנייה מראש העמוד. עד עכשיו דיברנו על פסקה הקודמת, דיברנו על טבען של נשים להתקשט. הזכרנו את דברי חז"ל והסברנו אותם. מה פירוש? לא נבראה אישה אלא ליופי. ראינו שהדבר מתבטא באמת בביגוד, בריבוי או בשינוי האופנות, בקצב שינוי האופנות, בגיוון העצום שיש בתעשיית הבגדים לנשים, הכל כפי דרישות הנשים לפשוט מלבוש וללבוש מלבוש, להתגוון בלי גבול, להפתיע, להיות אטרקטיבית תמיד, מושכת תמיד, מפתיעה, לא שגרתית. כן, זה ראינו באופן פשוט בהתנהגות הנשית. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שכל מה שהאישה חשה באופן פשוט שנובע מתוך נפשה, הרי הוא מקבל גם גיבוי הלכתי. כלומר, התורה, גם היא עצמה מסכימה עם הדבר, מאשרת את הדבר, יותר מזה, לא רק מאשרת, אלא גם מצווה על זה. פשוט מצווה על זה. שאירה כסותה ועונתה. כאשר הכסות, זה לא רק החיוב הפשוט של גבר לקנות לאשתו בגד שתתכסה בו, אלא כסות הראויה לה, כסות הרצויה לה, כסות המשמחת אותה. התורה הולכת עם זה. אף ההלכה אינה מקלה ראש בחשיבות שמייחסות אנשים לבגדיהן. צריך לדעת, זה כלל גדול. כל דבר שההלכה מתייחסת אליו בצורה חיובית ומצווה עליו, סימן שיש לו יחס, קשר, שורש בקדושה. אין דבר שההלכה מורה ומצווה עליו אם אין לו איזושהי שייכות עמוקה לעבודת השם, אם אין בזה צדק עמוק, נקרא לזה כך. לא נפריז כרגע, צריך לשקול כל מילה, אבל יש בזה צדק עמוק. כלומר, זה לא רק איזה מין, כאילו הלכה אומרת, טוב, נשים, השטויות שלהם, יאללה, תקנה להם משהו לחג, תקנה להם. ממש ממש לא. רבי עקיבא, אם היה לי כסף, הייתי קונה לך ירושלים של זהב. כן? זה מאוד מעניין שרבי עקיבא אומר את הדברים האלו בשעה שלאשתו אין פרוטה על הנשמה ולבושה בסחבות וישנה על, יחד איתו, על קש בתוך מתבן. וגם שם, אולי דווקא שם, רבי עקיבא אומר, אם היה לי כסף, לא הייתי קונה לך סמיכת פוך, הייתי קונה לך ירושלים של זהב, הייתי קונה לך תכשיט. זאת אומרת, זה שאת נמצאת במצב כזה, כן? אל תחשבי שאני מתרגל לזה, או חושב שאת מתרגלת לזה. לא. אני יודע שכרגע במצב הזה, זה בדיעבד. זה לא כפי הראוי לך. אם היה לי כסף, הייתי קונה לך ירושלים של זהב. כן? תחשיט מיוחד, צריך להבין מה, אולם דווקא ירושלים של זהב. אבל, בכל אופן, להשיב אותך למצב הראוי לך, כן? כי אישה שמאותרת בזהובים, אישה שמאותרת בתכשיטים, כן? וכן הלאה. אז ההלכה, אף ההלכה אינה מקלה ראש בחשיבות שמייחסות הנשים לבגדיהן. הבעל מחויב לשמח את אשתו בחג על ידי קניית בגדי צבעוניים. זה דבר מאוד מעניין. האישה שלובשת בגדים בחג, זה נכון שהיא לובשת גם לכבוד החג. כן? גם לכבוד החג. אבל במובן מסוים ניתן לומר שבגדי צבעונים שאישה לובשת בחג, יש פה ניצול לגיטימי של האווירה החגיגית כדי שהיא עצמה תהיה חגיגית יותר. היינו באיזשהו מקום, זה גם, הייתי אומר, הרווח שלה בזה שעכשיו זה חג, זה שיהיה לה בגדים יפים יותר. היא גם תפאר בהם את החג, באמצעותם היא תרגיש את קדושת החג יותר, אבל יתרה מזו, ויחד עם זה, בזה היא תוכל יותר להתפאר בפני בעלה, להיות רצויה יותר. שהרי לא דומה, כן, מראה אישה בחג למראה אישה ביום חול. לפעמים אני אומר ככה לבחורים שיוצאים להיכרויות, אם יש לך אפשרות לפגוש אותה בליל שבת, טוב יותר. טוב יותר. כי לא דומה אותה בחורה ביום חול, יום שבת. יום שבת, פני שבת נקבלה, פנים חדשות באו לכאן, בכלל יום שבת זה זמן שהפנים משתנות, אבל במיוחד בנות הן משתדלות להתנאות ביום שבת יותר, ואם יש לך איזושהי בעיה בהסתגלות למראה וכן הלאה, כדאי שתראה אותה ביום שבת, יכול להיות שהמחסום יישבר כלא היה. לראות בשבת סיפור אחר. אז הנה, האישה תולה עיניה, כן, לבגדי צבעונים בחג, זאת אומרת שמתקרב החג, היא כבר פותחת את הארון, מתבוננת פנימה ושואלת עצמה, יש לי משהו לחג שיסמך אותי? כן, יש לך בגדי חג, אבל זה כבר שימש לכמה שנים, כן? היא רוצה להתחדש, היא רוצה להתחדש. ואז היא פונה לבעל, זה מאוד מעניין שהבעל, כן, הוא זה שקונה לה, לא רק מדין החיוב, מאוד מעניין. זאת אומרת, יש חיוב על הבעל לקנות לה, אבל למה הוא קונה לה? תן לה כסף והיא תקנה. למה אתה קונה לה? הבעל בעצמו נותן אישור לדבר בזה שהוא קונה את הבגד כדי שאחרי זה הבגד יפעל עליו. זה לא שהוא עכשיו קונה לה את הבגד כדי שהיא תרגיש טוב עם עצמה, אלא שהיא תרגיש טוב מולו. אז הוא קונה לה את הבגד ובזה הוא מעניק לה, דיברנו על כוח הפיתוי, הוא מעניק לה את כוח הפיתוי, כדי שבסופו של דבר הוא עצמו יושפע ממנו. ממנו. דבר מעניין. זה לא אומר שאי אפשר לתת לאישה כסף שתקנה בעצמה. אפשר לתת. אבל המעלה היא שדווקא הוא יקנה בידיו שלו. כן? ממש. הוא יקנה, היא תלבש, והוא יתפעל מזה. בסדר גמור, שום בעיה. הבעל מחויב לשמח לאשתו בחג על ידי קניית בגדי צבעונים. אין די בבגדים לבנים פשוטים. לא שזה רע, בגדים לבנים פשוטים, אבל דיברנו על כך שיש את העניין של היופי, שהיופי הוא תמיד כולל או נוצר כתוצאה ממזיגה של צבעים שונים וגוונים שונים. זאת אומרת, נשים בדרך כלל, אלא אם כן יש איזשהו עיתוי שבגדי לבן דווקא, זה הדבר הנכון, אז גם יום הכיפורים, יש נשים שלבשות חלק יותר לבן, יותר לבן, לפעמים בשבועות יש יותר לבן, אבל בדרך כלל נשים מעדיפות את התצרף, את הפאזל, את הלבוש שבנוי מגוונים שונים. המטפחת כך, זה כך. זה הסיבה שלוקח לנשים זמן רב להתלבש. מכיוון שזה עבודת התאמה מסובכת מאוד. זה לא אנחנו, מה שמוצאים בארון, שמים כבר וזה, נעליים כאלו, מכנסיים כאלו. מה זה נזים שאני בכלל? העיקר המשהו לחסות וזה. זה נשים, זה לא כך, זה מלאכת אומנות. טוב, אתם יצאות מהבית, לא לפני שהכל מתואם, מכף רגל ועד ראש, אין בה מימום, אין מום של חוסר התאמה. הכל מתאים. ואם פתאום יוצאת, ובאיזה מבט מצודד במראה, פתאום, מהזווית הזו, המטפחת לא מתאימה, אז מתעכבת עוד כמה דקות, והוא כבר מתניע את הרכב 10 דקות, עוד מעט גמרה מיכל, והיא עוד נמצאת מול המראה, מתקשרת להתנצל, אתה באוטו, זה ייקח לי עוד 10 דקות, אני מצטערת, עוד 10 דקות. זה משהו. ואם יש בסביבה, בנות גדולות, איך זה נראה? איך זה נראה חדוולה? זה בסדר? זה נראה בסדר? בסדר? כן, בסדר? מה את אומרת, רינלה? בסדר? בסדר? ואז סוף סוף היא יוצאת אחר כבוד, אחרי כל המעשים האלו. כן? לעשות. אז לא בגדים פשוטים, לבנים, כן? למרות שיש להם מעלה בזמנים מסוימים, אבל דווקא את הצריף הזה שהוא מעמיד לפניה את היופי במשפטיו, כן? יותר מהודרים. השילוב, האדמה. כן.
כתוב שצריך לקנות לאישה את הבגדים הצבעוניים, בגדים בעצם אם אני נותן את הבגד, אם אני קונה לך את הבגד, אז בעצם אני מולה משהו מאוד מאוד חיובי. עכשיו, דיברנו גם על זה שאישה עכשיו מאוד אוהבת להתאים את הבגדים שלה. עכשיו, אם אני לא מצליח לקלוע בדיוק למה שהיא רוצה לבגד, זאת אומרת שהסתבכתי.
לא, היא באה איתי. היא באה איתך. היא באה איתך, היא רק אומרת מה היא רוצה. אתה מוציא את הארנק, אתה עושה את כל הפעולה של הקניין, כן? זה כסף של שניכם למעשה. זה כסף של שניכם, זה לא הקטע. זה מכיס לכיס. אבל עצם הפעולה הזו שבאמת הוא קונה, היא אומרת לו, הבגד הזה מוצא חן בעיניי, תביא לי בבקשה שניים מזה, תן לי שתיים מזה. היא אומרת מן הצד, קנה לי, קנה לי. זה סוג של טקס שיש בו היגיון נפשי עמוק.
זה ממש לקחת אותה?
ממש, ממש. יש בעלים שבקיאים בטעם של נשותיהם, זה נדיר, זה נדיר. אבל יש בעלים שבקיאים, כן, בחלקי לבוש מסוימים, יותר פשוט לשער. יש חלקי לבוש שהם יותר מסובכים, אבל תכשיטים מסוימים, יש בעלים שהם בקיאים בטעם של תכשיטי נשותיהם. אם זה בטבעת, אם זה בעגיל, הם עלו על הטעם ויכולים בהחלט בהחלט להפתיע. אבל בדרך כלל, זו מלאכה מאוד מורכבת, שבעלים אין להם יד ורגל בזה. אז צריך אותה שהיא תבוא ותאמר, כן? בדיוק מה מתאים לה. פעמים רבות גם שהיא מנסה את הבגד במוכנות או את התכשיט, חשוב שבעלה יחווה דעה, מה אתה אומר על הגיל הזה, מה אתה אומר לזה, מה אתה אומר לזה. חשוב שהוא יאמר, זה מאוד יפה בעיניי, זה חשוב לה. בכלל כדאי להרגיל את האישה, כדאי מאוד להרגיל את האישה שיפה בעינינו. כן? אם אנחנו לא מחווים דעתנו, כן? או לא מראים שזה יפה בעינינו, אישה חס ושלום לפעמים נוטה להתהדר בפני אחרים. זאת אומרת, אם אתה לא מזדרז לומר שאני יפה בעיניך, אז אני יפה בעיני אחרים. שבעל נותן לאישה את התחושה שהיא אהובה ורצויה לו מאוד מאוד יפה בעיניו, היא תשתדל להתייפות בעיניו תמיד. ולדעת שזה המרכז, זה מרכז עצומי, זה מרכז הדימוי, הדימוי העצמי, האסתטי שלה. וכד חשוב לכן מאוד שבעל יחווה דעה, שיצא מכליו, למרות שזה לא אופייני לו, אבל שיצא מכליו על המטפחת המופלאה, שמתאימה כל כך לזה ולזה ולזה, לצאת מכליו, לומר את הדברים באמת בפה מלא, בכנות, כן? לא כמו שהשכנה אומרת, אוי זה כל כך יפה, לא, לא צריך ל... אבל... בנימה גברית, בכנות, בישרות, באמיתיות, זה מאוד יפה. זה מאוד חשוב לאישה לשמוע את הדבר הזה.
אם בעצם
בעל,
אישה מאוד...
הלכה, הלכה מפורשת.
אם למשל אישה באמת מצא איזה בגד, בסדר, אני מדבר עכשיו על מה עובד. אישה עובד איזה בגד, אבל פחות זה, מה עובד מהקידה?
זה חשוב, חשוב מאוד שימר. יש דבר יותר, יש דבר שיותר מתאים לך. כן, יש דבר שיותר מתאים לך. פוטנציאל כל כך עצום יש, כן, כן, תתלבשי מהדבר הזה וזה. זה יותר מתאים. כן, חשוב לי מאוד שתאמר לי, מה שיפה בעיניך יפה בעיניי. חשוב לי מאוד שתאמר לי. בסדר גמור, אפשרי. יש מצבים יוצאת דופן שאישה נעולה על פריט של לבוש מסוים. זה מאוד מאוד הולם אותה, זאת אומרת, היא אוהבת את עצמה מאוד עם זה. רצוי שהבעל יגיד לה, זה יפה גם בעיניי. יש מצבים, כן. יש מצבים, כן. על פי רוב זה לא כך. על פי רוב מאוד מאוד חשוב, חשוב לה שזה ימצא חן בעיני הבעל. פעמים שהיא לא מוותר על פריט של ליבוש, ואז כדאי שהגבר יוותר, יבטל את דעתו, כן? כן, הוא יאמר לה, נאה וחסודה. למרות שבעיניו זה לא כך. כן. עוד לא שומע? סוף סוף זה למענו, אתה אומר.
כן, למענו, לא מתוך
אני מבין, אני מבין. זאת אומרת, השאלה היא, מכיוון שהכל נעשה למען הבעל, למה שהבעל לא הוא זה שיקנה את הבגדים על פי מידותיה? כן, תשובה. הבעל לא מבין ביופי של אישה. הבעל לא מבין ביופי. עד שלא מציגים לו את היופי, הוא לא אומר שזה יפה. כן? עכשיו, אני לא אומר שאין גברים שהם ממציאים אופנות. יש גברים שהם יודעים, בדרך כלל, הגברים האלו שמלבישים נשים, זה גברים שהם רבים מהם בעצמם נשים. אבל גברים רגילים, הם לא מבינים ביופי של נשים. הם מבינים, לא ניכנס לזה, אבל בואו ניכנס לזה, מטעמים ברורים. אבל ההצעה שלך היא הצעה בעייתית, כי אם ניתן לאיש להלביש אישה, זה יראה רע. רק אחרי שהאישה מתלבשת על פי שיקול דעתה, אמות המידה, ומציגה את עצמה בפניו, היא חושפת אצלו את הנעת היופי. זאת אומרת, לפני שהיא מתלבשת בצורה כזו, הוא לא מבין בטיב של יופי, עד שהוא לא רואה אותה מתלבשת כך. זאת אומרת, גברים רבים מעידים על כך, שעד שנשותיהם לא מתלבשות בטוב טעם, לא נחשף ומתעורר אצלם אהבת היופי הזו. זאת אומרת, למרות שהגבר צריך לאשר, אבל צריך לאשר אחרי שמציגים בפניו, כן? את העריכה ואת ההתאמה הזאת כפי שהאישה, כן? יכול להיות, שגם אחרי כל ההשתדלות והמאמצים האלה של האישה, הגבר יגיד, עם כל ההשתדלות והכל והכל, זה לא נראה בעיני. אז היא תחליף פריט כזה ואחר, תיצור התאמה אחרת. אבל יש בסיס לטענה שהיא צריכה להציג לפניו את הפאזל, כדי שהוא יוכל להגיב. כי אצל הגבר, תפיסת היופי וההרמוניה היא פוטנציאלית, היא בכוח. היא בכוח. היא לא בתוקף, היא בכוח. וכדי שתצא לפועל צריך להציג לפניו. ואנחנו רואים את זה הרבה בחיים אגב. שעד שלא מראים לנו דבר מסוים, אנחנו לא מתפעלים. לא אלינו על דעתנו שקיים בכלל תצרף כזה. שמראים לנו, איזה יופי. אז למה אתה לא עשית את זה בעצמך? למה אתה לא עשית את זה בעצמך? כי אין לך שייכות ליצירת הדבר. יש לך שייכות להתפעל ממנו, אבל לא ליצור אותו. יכול להיות שאחרי תראה הרבה הרבה פעמים, תראה פאזלים כאלו, אתה בעצמך תיצור אותם. אבל עד אז אתה נאלץ, כן, להתרשם בעצם מהעריכה שהאישה עושה. אז כמו שאמרנו, יש בעלים שעולים על הכיוון של נשותיהם, עולים על הכיוון, לא מתוך גישה מכנית. ראיתי את הקונה ואת כזה, נגיד כזה. הם מבינים את הראש, אתה מבין? אז יכולים, וגם זה כדאי, גם זה צריך להיזהר, הם לא יכולים לעשות את ההתאמה מכף רגל ועד ראש, הם יכולים לקנות פריט מסוים. פריט מסוים. בדרך כלל כדאי לבעלים בקושי להתחיל במטפחות. בקושי במטפחות. היום בכלל, פעם לפני 30 שנה, היית קונה לאישה, אני יודע, מטפחת בורדו, זה כבר מספיק. היום זה מטפחת, אין מטפחת, ופה שפתוח ושם זה, ופה שילובים, פרטו אפר. מסובך, זה מעשה מרכבה, כן? לא מגלים אלא ליחיד ומבין מדעתו, זה לא פשוט. דברים מורכבים מאוד, אדם צריך להיות מאוד קשור לאשתו כדי להבין את הדבר הזה. מאוד מאוד קשור. אז לשאלתך, כן? בסדר, תשובה קצת עדינה כזאת, אבל היא מגלה איזה סוד, אני חושב, מסוים, שתכן שלא חשבנו לבד היום. כן? גברים מאוד אוהבים יופי, אבל הם מתפעלים יופי, לא יודעים ליצור אותו. את היופי הנשי, לא יודעים ליצור. כן, כן. לא יודעים כמו נשים, בוא נגיד ככה. יש אף אחד לא יתנפל עלינו, כן. אנחנו מדברים לפני כל האומה. ועד בסוף יפלילו אותנו בהוצאה דיבה. כן, שאלות? שרוצה להעיר משהו? אסף.
אבל שאלה של אבן אדם.
לא הבנתי?
המשך השאלה של אבן אדם.
של אבן אדם, כן.
אם האישה כבר קנתה את הבגד, והבעל לא אוהב את הבגד. האם ראוי להעיר על זה? אני מניח שלא, אבל בכל זאת אני מאוד מעניין. ואם הבגד נגיד לא צנוע כל כך, נגיד את צבע שלו, אולי אם יש תשומת לב, האם שם רק כן ראוי להעיר?
שוב, זה צריך מאוד להיזהר אנחנו נראה את זה בפסקה בעמוד 47, תחת הכותרת ביקורת. ונגיע לשם, ואז אנחנו נאריך לאורך ולרוחב ולעומק, קצת להבין את סוגיית הביקורת בהקשר לנשים. אבל זה קשור באופן אוטומטי בסוגיה של הביקורת. שבאים להעיר לאישה, צריך מאוד מאוד להיזהר. בגלל הסיבה שאומרים, כיוון שאישה רוצה להיות רצויה, ברגע שאנחנו דוחים את מנחתה, ויפלו פניו, כך נאמר על הבל, כן? לא שעה השם, כן? סליחה, על קין, סליחה. לא שעה השם אל קין ואל מנחתו, ויפלו פניו. אם אצלו עוד נפלו פניו, אצל אישה, לכן זה נקודת המוצא. צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם השם. שלושה דברים, תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. אחד מהם זה אישה. אישה, קטן ויצר הרע. שלושה דברים, תהי שמאל דוחה וימין מקרבת. לכן, גם בסוגיה הזאת, אין שמדובר בענייני צניעות. כל שכן שמדובר בטעם אישי של הגבר, שהפעם לא סופק. תלוי באיזה, בכמה היא קנתה את זה. תלוי עד כמה היא מחוברת לבגד הזה, כמו שאמרנו מקודם. כן? ככל שאנחנו מזהים שהיא מחוברת לבגד מאוד, אנחנו, יש מקום לוותר, יש מקום להיכנע, יש מקום להקל בזה, כן? להוציא מאיתנו את היכולת להגיד לה, יפה דנת, יפה קנית, יש מקום. צריך להיזהר מאוד. ביקורת זה דבר שיכול להתאפס אצל אישה כדחייה, דחייה, כן? והיא חשת את הדחייה לא במובן ה... אלא במובן הרגשי. ראינו כבר שדחייה של אישה זה כאילו דוחים אותה לגמרי, לא דוחים את הבגד, כן? ולא שעה השם אל קין ואל מנחתו. זה לא רק אל מנחתו, גם אל קין. כלומר, יש פה דחייה של כל האישיות, כן? למה הוא דחה את כל האישיות? כי הקדוש ברוך יודע שיש את היסוד של הרציחה המונח בתוך קין. זה אוטוטו יצא לפועל. אבל המנחה של קין מובט כאשר ביסוד הנתינה יש כבר רצחנות, גאווה, צרות עין. ולא שעה השם אל קין ואל מנחתו. כן? אני חייב לומר שדחיית מנחה של אישה זה נתפס בעיניה. ולא שעה מנחם אליי ואל מנחתי. יש פה דחייה מוחלטת. קשה לאישה לעשות את החילוק ולומר הוא דחה את הבגד, אבל לא דחה אותי. קשה לה לעשות את החילוק. יש הידבקות. יש הידבקות בין הדברים. מכיוון שאישה מזהה את עצמה כמעט לחלוטין עם הבגד שאותו היא לבשת. ההפרדה היא קשה. ולכן זה צריך שיקול דעת בדבר הזה. שיקול דעת. אני חושב שבאמירה הזו אמרנו הרבה, כן? זה צריך להיות הנחת היסוד, כן? בעבודה מול אישה במצבים, כן? כל מקרה לגופו צריך לראות. כן. אז אמרנו, אף הלכה אינה מקילה ראש בחשיבות שמייחסות אנשים לבגדיהן. הבעל מחויב שמח את אשתו בחג על ידי קניית בגדי צבעונים. אין די בבגדים לבנים פשוטים. כדי לשמח את ליבה, יש לקנות לה בגדים צבעוניים. דהיינו בגדים שיסבו אליה את תשומת לב בעלה. אם בעלה היה פשוט כמו לבן, אז הוא היה מתפעל גם מלבן. אבל אני אומר עוד סיבה פה, כן? זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא רואים שהוא, את הבריאה שלו, כן? הוא עשה באמת בריבוי עצום של גוונים. אנחנו מסתלחים בשדה בתקופת האביב. אנחנו רואים כל כך הרבה סוגים של פרחים, כל כך הרבה צבעים וצורות. מה, אי אפשר שכל השדה יהיה קלניות בלבד? מה, הקלנית לא מספיק יפה? אי אפשר שיהיה שדה רקפות וזהו? למה צריך גם רקפת וגם קלנית? הרקפת היא ככה, והקלנית היא ככה, והוא זה ככה. מה צריך את כל זה? זה כלל גדול. הגיוון. אותו דבר גם בסעודה. בסעודה יש גיוון. כלי עבודה, סכין, מזלג, צורה כזו, פיתוחים, מפיות בצבע כזה, צלחת בצבע כזה, המזון עצמו בצבעים שונים, כן? לא הרי הפלפל כהרי המלפפון, כל אחד בצבעו שלו. אנחנו בכלל זקוקים להרמוניה הזו. זקוקים, כמו שאמרנו, שמשפטו של היופי, זה להציג את הדברים בצורה שמשלימה זו לזו. שדה מגוון, שדה מגוון, מורכב. לכן, כדי ליצור את המצב של המשיכה, אחד מהתנאים של המשיכה הרגשית, זה להציג לפני אדם דבר שהוא באמת כלול בהדרו. מציון מכלול יופי, מציון מכלל יופי, שציון כוללת את כל סוגי היופי, כן? כל סוגי היופי, גם הרוחניים, גם הגשמיים, אין סוג של טבע שאין כאן, והכל בשטח כל כך קטן ומרוכז, כן? אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים משהו שיש בו בכל מכל כל, כן? דווקא ציון היא שייכת לעניין, כן? שלמה המלך, מספרים שבארמונו היה את כל מיני הבשמים שבעולם, אין דבר שלא היה, והגמרא אומרת שנאמר מציון מכלל יופי. זאת אומרת, שלמה שמח בעצם על דברי הכתוב וגילה את היכולת של הארץ, וזה הולך ומתגלה עם השנים. פירות טרופים מגדלים פה. זה פשוט לא יאמן. מי היה מאמין שאפשר לגדל פה אבוקדו? לקחת את הפרי הטרופי הזה מיערות הגשם, כן? מי שפעם טייל ביערות הגשם וראה מנגו, כן? ביערות הגשם, לא יודע אם יש פה מישהו כזה, וניסה לאכול אותו. טוב, אי אפשר לאכול אותו, הוא מאוד סיבי. במצב הטבעי שלו הוא לא אכיל כמעט. הוא מאוד מאוד סיבי, קשה לאכול אותו. אבל מגדלים פה קיווי, מגדלים פה... איזה פירו, זה לא יומן. שלמה המלך שמח על הכתוב בתהילים. כן? מציון מכלל יופי, ומצא את תנאי הגידול של כל מיני הבשמים, כל מיני העצים, כל מיני החיות. הכתובים מדברים על כך. כן? לא פשוט לא יאמן. עולה על הסוד הגדול של ההרמוניה הארץ ישראלית. כן? נכון שהלבן, אם אנחנו באים ומדבר על ההבדל שבין הלבן לצבעוני, הלבן הוא מציין את האחדות העליונה, ששם אין גוונים. שם יש את האחדות הפשוטה. יום כיפור, שאנחנו נמצאים במדרגה כל כך גבוהה, הלבן הוא יפה. מכף רגל ועד ראש, הלבן הוא יפה. בגדי לבן של כאן גדול. זה זמן כזה. שאנחנו שרועים בצילה של האחדות במקום כל כך גבוה שהלבן הוא יפה. אבל קודם אנחנו לא נמצאים שם ביומיום, אנחנו זקוקים לגיוון העצום הזה. תשימו לב על השמיים. אנחנו מסתכלים על השמיים, זה תכלת מאופק לאופק. הכל צבע אחד. בארץ לעומת זה אנחנו רואים גיוון עצום. מסתכלים על התבליט של הארץ, פה הר, פה גבע, פה גיא, פה קניון, פה מדבר, פה זה של... הכל כך מגוון, כי הארץ זה המקום של החילוק. הארץ זה המקום של היופי ההרמוני, המצטרף, כן? המתכלל. והשמיים שמציינים את העולם הרוחני, יש שם צבע אחד, תכלת, מלשון התכללות. שם הכל נכלל בתוך התכלת. לא זקוקים לגיוון שם. כשנפגשים עולמות רוחניים, לא זקוקים לגיוון. לפני אחד, מה אתה סופר? אחד, זהו. הכל כלול בו, אבל לפני אחד, מה אתה מונה? מה אתה מונה? אנחנו בעולם של שתיים, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו, שמעת. הוא דיבר אחת, ואנחנו שומעים שתיים. אנחנו בעולם דואלי, בעולם של הרכבה. לכן, כל הדברים, הראיות הנשגבים האלו, כן, אנחנו מורידים אותם באמת לעניין שבינו לבינו, ומגיעים לכל הסיפור של הבגדים. הצבעוניים דווקא, כן. כדי להגיע לשפלות?
לשפלות, לענבה, יש הקפדה לאכול דווקא לחם פת במלח
תופעה,
שזה סעודה
שאין לי. מצוין, כלומר, אתה שואל, אני חוזר לשאלה, העירו לנו שאנחנו צריכים לחזור לשאלות, כי אחרת לא שואלים את השאלות ולא יודעים למה אנחנו מתייחסים אחרי זה. בתשובה, אתה שואל, אם באמת הגיוון זה שם המשחק בעולם הזה, כפי שראינו בעוד... שמחת את הדברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא בעצם, שברא בריאה מגוונת מאוד. אם כן, למה ישנם הדרכות כאלו, כן? מיוחד הדרכות של שפלות, כן? שמורות לאדם להיות פשוט, חדגוני, לא להתהדר, וכן הלאה וכן הלאה. כלל גדול, אותה הרמוניה, אותו גיוון שעליו דיברנו, כפי שהגיוון הזה חביב על יצר הטוב, לא פחות מזה הוא חביב על יצר הרע. יצר הרע גם הוא משתמש בגיוון. הרי כתוב שיצרו של אדם, מסכת קידושין, כתוב יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. יש גרסה, מתגבר בכל יום. אבל זה היינו הך. כן? מתוך שהוא מתחדש הוא מתגבר, מתוך שהוא מתגבר הוא מתחדש. כלומר, יצרו של אדם מתחדש, כלומר, יצר הרע יש לו גם את ההרמוניה דה טומאה. כלומר, הוא מביא המון גוונים. הפיתוי שלו נעשה גם עם זה, זה כל הרעיון של אשת יפת תואר, כן? כל הרעיון של אשת יפת תואר זה האופן שבו הגויים או נשות הגויים משתמשות בגיוון. גיוון ססגוני, הרבה צבעים. אשת יפת תואר זו אישה שלבושה יפה, עם חלקי לבוש, ממש כביכול מדמה ללבושן של בנות ישראל, כן? גיוון, צבעים וכו', אבל זה גיוון של סטרה אחר. זאת אומרת, הגיוון הזה הוא כלי, וערוץ התגלות של יצר הרע. יצר הרע. זאת אומרת, יש מצבים שהגיוון, אנחנו רואים, תסתכלו בתרבות העכשווית, התרבות העכשווית היא מציגה לפנינו המון המון גיוון, תסתכלו על הערים הגדולות, תסתכלו על הבגדים שאנשים לובשים, אבל הרבה מהגיוון הזה הוא נמצא בשירותו של יצר הרע. יצר הרע שמשתמש בעקרון הגיוון כדי לפתות את האדם למחוזות שהם לא חיוביות. כנגד הדבר הזה, כן? אומר הקדוש ברוך הוא, מכיוון שאתה לא יודע להשתמש בגיוון בצורה נכונה, לכן תרד מהגיוון, לך על החד גוניות שתמעט את כוח החיים אמנם, תמעט כוח החיים, אבל תאפשר אולי איזושהי תחילה של צמיחה רוחנית. כן? מצב כזה. כן? כך מסביר הרב במהלך הידיעות, שאחרי שחטאו ישראל, כן? בית שני, בית ראשון, בית שני, אחרי שחטאו ישראל מרוב טובה, גיוון, לכן שליח אותנו הקדוש ברוך הוא לגלות, למצב של היעדר גיוון. כן? חליפה שחורה, כובע שחור, כיפה שחורה, מתחת לחליפה, חולצה לבנה שמציצה פה קצת, זהו. שכחתי נעליים שחורות, כן? הכל חד גוני. השטחה חזקה מאוד של המציאות. כן? חוסר תאום, כן? בתוך הבתים, הריאות מכל הבא ליד, יד שנייה, יד שלישית, כן? הכל. זה סוג של מכת חשמל, שעל ידי זה היצר הולך ודועך. יחד איתו כמובן גם הכוחות הרוחניים, אבל במצב הדעיכה, אז זה אפשר להתחיל לעשות חשבון נפש, אפשר להתחיל לברר וכן הלאה. יש מצבים כאלה. יש מצבים כאלה. כן. טוב, סיימנו את הפסקה. פעם באה נתחיל בהבעת חיבה וערכה. טוב, לכאורה זה די דומה לפסקה הקודמת, ננסה למצוא את ההבדלים. מצא את ההבדלים. נעצור כאן.